השבוע הגשמתי חלום, חלום אמיתי, לא ידעתי כמה הוא גדול, אבל זה קרה. אני לא רוצה לבאס אתכם המבוגרים במרכאות, מאזיני הביולוגיה של הווינרים ששומעים אותי, אבל אני לא חושב שהתרגשתי ככה בשום תוכנית או תוכן, או איזשהו הרצאה, או אפילו קורס שיצרתי. על מה אני מדבר? השבוע הרשמית יצאתי לדרך עם תוכנית חדשה, תוכנית אימון מנטלית שנקראת הביולוגיה קידס, תוכנית אימון מנטלית לילדים, לפיתוח ווינריות, ביטחון עצמי, ברשת, בבתי הספר, ברמה החברתית, והתוכנית הזאת יצאה לכל הילדים של חברי מועדון הביולוגיה של הווינרים, ולא ידעתי עד כמה זה יהיה מרגש עד שעליתי לזום הפתיחה, ובזום הפתיחה עלו 130 ילדים, וכל אחד התחיל פתאום לאט לאט לשתף את החלומות שלו ואת מה שהוא רוצה להשיג בתוכנית ועל אתגרים וקשיים שהוא מתמודד איתם, ופתאום מצאתי את עצמי רואה את איתן הקטן שוואלה, לא יודע אם אני בגיל הזה, בגיל 9, 10, 11, 12, דיברתי, חשבתי, האם היה לי בכלל מרחב לדבר על חלומות, מטרות, יעדים, לשתף בכלל את הקשיים שלי, את הפחדים שלי, את האתגרים שמנהלים לי את הנפש ובכלל אין לי מושג לדבר. ופתאום שמתי לב שחלום נורא נורא גדול שהיה לי יצא לדרך. והסימון נפל לי כשקרני הבת שלי בתשע התחילה את התוכנית כמובן, וקלטתי אותה פתאום יושבת ומתחילה להתאמן מנטלית ולכתוב. והתוכנית הזאת בנויה מכל מיני הרפתקאות מנטליות קצרות, ואז קלטתי שבאמת אין דבר שהייתי מחשיב כהישג אמיתי כאבא מבאמת להשקיע במנטליות של הילדים שלי ושל הבנות שלי, אבל הילדים גדלו ופתאום גיליתי שיש עוד 120 ילדים שנהנים ומתחילים לחוות הרפתקאות מנטליות שיעזרו להם לבנות ערכים וחוסן והבנה של איך מתמודדים עם לחץ, עם להצביע בכיתה, עם לדבר מול במצגת. וחשבתי באמת מהם הדברים שאם הייתי יכול להסתכל עליהם מגבוה, כי אני יודע שאתם מאזינים לי, ורובכם הורים, ומי שלא עתיד להיות, זה הדבר הכי שווה בעולם. וחשבתי להעניק לכם כאן את הדרכים שבהם תוכלו להשתמש כדי לאמן את הילדים שלכם לווינריות וחוסן בלי שהם ישימו לב. אני חושב שאחד הדברים הכי הכי מאתגרים זה שהרבה פעמים אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו ורוצים להעניק להם את כל הטוב, ואנחנו עושים את ההפך, ואנחנו לא תמיד שמים לב לזה, והפרק הזה הוא סוג של הדרכים לגדל ילדים ווינרים. עכשיו אני משתדל להיות מאוד מאוד ספציפי ופרקטי כאן כדי שזה יהיה משהו שתוכלו ליישם מחר בבוקר עם הילדים שלכם. והדבר הכי יפה זה שמי שיש לו ילדים, אתם תהנו מזה ביג טיים כי אתם תוכלו ליישם את זה תוך שנייה, אבל מי שאין לו ילדים, הדבר הכי חשוב זה להתחיל ליישם את זה בפני עצמו ולעשות את זה על עצמו. כי בסופו של דבר, הילדים שלנו הם מקליטים אותנו בכל רגע נתון והם שמים לב בדיוק והם יודעים איך להרגיש ומחליטים במה להאמין, הרבה לפי הפרצוף שלנו, המימיקות שלנו, הבוקר טוב שלנו, איך שאנחנו מקבלים אותם. והפרק הזה הוא יהיה פרק שבו אני אשלוף לכם ממש מהבטן ומהלב את הדרכים לאמן את הילדים שלכם לווינריות וחוסן בלי שהם ישימו לב. אז נעבור סעיף סעיף, נעבור עיקרון עיקרון, ואני מזמין אתכם לראות רגע שנייה רגע איך זה עכשיו ואיך הייתם רוצים לעשות את זה, ואיך הדבר הזה יכול להיות משהו שבלי שהילדים שלכם ישימו לב אתם תוכלו לבנות ולחזק את החוסן, את הביטחון ואת הדרך שלהם בחיים. אז נתחיל עם הראשון ברשותכם, ככה קל מאוד אבל כן חשוב לשים אותו על השולחן כדי שנבין שהוא בעצם הבסיס להכל. והעיקרון הראשון אומר את הדבר הבא, החינוך הכי גדול של הילדים שלנו קורה כשאנחנו לא מנסים לחנך אותם. אני חוזר, זאת אומרת, הם מחליטים בכל רגע נתון להאמין בעצמם, לחשוב על עצמם, הם מחליטים עד כמה הם יכולים או לא יכולים, קודם כל באמצעות החיקוי הכי טוב שלנו. זאת אומרת, אנחנו המודל לחיקוי הכי טוב שלהם, וזה קורה כשהם רואים, חווים, שומעים, מדברים איתנו, ברגעים שבהם אנחנו לא מנסים לחנך אותם. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו הולכים ביום יום, אוספים אותם, לוקחים אותם, מדברים איתם, עושים להם אוכל, וההחלטה לגבי מי הם הולכים להיות קורית כשהם צופים בנו. זאת אומרת, שהאדם הראשון שאנחנו רוצים להשקיע בו בחינוך הילדים שלנו, זה אנחנו. זאת אומרת, העיקרון הראשון שהייתי רוצה שיהיה לכם זה שאתם רוצים להעניק לילדים שלכם את הזכות לראות הורים שמגשימים את עצמם קודם כל נקודה. זאת אומרת, זה לא אני אשקיע בילדים ויום אחד כאילו יהיה לי זמן לעצמי. זה בסדר, זה מעורר השראה, אבל זה מייצר בתוכו גם את ההבנה שרגע, אבא ואמא נותנים לי הכל וזה מדהים, אבל הם משאירים את עצמם לסוף. אני רוצה להזמין אתכם לתת לילדים שלכם את הזכות לראות אתכם כהורים שמגשימים את עצמם. איזה שמחה מדהימה זאת לילד, לראות שבונה, אבא שלי שמח, אמא שלי משקיעה בעצמה, מאושרת. זה לא אומר שהחיים ורודים והכל פיקס ועננים והכל ורוד, להפך לא. אבל ברגע שהם רואים אתכם בחתירה ומאמץ לעבר חיים אופטימליים, הרמוניים, מלאים, הם מבינים, אוקיי, זאת אומרת, לא מקבלים כלום על מגע של כסף, צריך לעבוד על זה, אבל אתם לא אומרים להם, החיים קשים, צריך להתחיל, לא, אתם לא רואים, אתם הדוגמה הכי טובה עבורם לאיך החיים צריכים להיות. וזה אומר שיש את האתגרים ויש את הקשיים, אבל יש איזשהו כיוון ומטרה. זאת אומרת שהעיקרון הראשון בכלל לא קשור לילדים, הוא קשור לכם, אליכם, לחיים, ללייפסטייל, לאופן שבו אתם מרשים לעצמכם להאמין, לחלום, כי אם אני לא מגדיר לעצמי מטרות, יעדים, וכשאני אומר מטרות יעדים, לא להתאפס ישר לכמה כסף אני רוצה לעשות, לא, אני עושה מטרות יעדים כמו, כאילו, איך הלייפסטייל השבועי שלי נראה, איך היומן שלי נראה, האם אני בחרתי, איך הדבר הזה צריך לראות. עכשיו, זה לא אומר שאולי אני יכול עכשיו להגשים את זה, אבל הילדים שלנו רוצים לראות איזשהו מודל שחותר לעבר משהו. זאת אומרת, הערך המרכזי שאני חושב שאנחנו כהורים יכולים להעניק לילד זה שהם רואים חתירה לעבר יעד ראוי שלכם כהורים. וזאת הזכות הראשונה שאנחנו לדעתי מחויבים להעניק להם. אוקיי? ואז הם רואים אותנו כאיזה מודל לחיקוי שזה מביא איתו את האתגרים של הדרך ואת האתגרים של היעד. ואם בפרק האחרון שמעתם שהייתי ממש במאבק בין מתי לדחוף או מתי לעצור, אז קרני וזוי שלי וגם ליה, הם ראו את אבא עייף בחמישי, והיה לי קשה להיות נוכח איתם. אז הם גם את זה רואים, כי הם רואים שזה גם חלק מתהליך שבו לפעמים גם אבא מותח את עצמו לגבול, ולפעמים מרגיש שהוא באמת לא יכול, ואני לא יכול להיות אולי נוכח, והם רוצים לראות את הדרך שלכם וללמוד ממנה. עכשיו, למה אני שם את זה כעיקרון מפתח? כי העיקרון השני זה לייצר שיחה על ניצחונות והפסדים, אוקיי? כשאני אומר לייצר שיחה על ניצחונות והפסדים, זה אומר שרגע, אם אתם דוגמה למימוש פוטנציאל, אתם דוגמה של הורים, שקודם כל אתם בעיני עצמכם, שימו לב, לא דיברתי בכלל על הילדים, לא מה לעשות איתם, לא איך לנהל אותם, לא לעזור להם בשיעורים, אני לא שם בכלל. קודם כל, אתם מייצרים איזושהי למידה ברמה לא מודעת, כן, מטה למידה שלהם, כשהם חווים ורואים אתכם. זאת אומרת, השאלה הראשונה לנו כהורים, רגע, שנייה רגע, האם אני מהווה את הדוגמה והמודל לילדים שאני רוצה? והדוגמה הזאת לא אומרת דוגמה מושלמת של הורה מושלם ומוצלח, אלא דוגמה מאוד מאוד ראויה של הורה שנמצא בחתירה מתמדת ליעד ראוי. זוכרים? זה העיקרון הראשון, ולכן השאלה היא האם יש לי חיים שבהם אני בחתירה מתמדת ליעד ראוי, והאם אני באמת חי ועושה את זה עבור עצמי כהורה. והסיבה שאני שם את העיקרון הזה כעיקרון מפתח, היא כי העיקרון השני אומר לייצר שיחה על ניצחונות והפסדים. התפיסה היא שאני מאוד רוצה לגדל ילדים שהם חזקים ועם ביטחון ובעלי ערך ו... ולהעניק להם את כל הטוב, ומסתתרת פה איזושהי תהייה או ניסיון לייצר עולם שבו אני מאפשר לילד לראות איך מגיעים, איך משיגים, איך באמת באים, מביאים כל אחד לידי ביטוי, ואנחנו רוצים לעשות את זה הכי טוב מבלי שהם ייפגעו. אני אומר הפוך, אנחנו כן רוצים מההתחלה לייצר שיחה על ניצחונות והפסדים שלנו ושל הילדים. נתתי את הדוגמה הזאת לא פעם, כשקרני, הבת שלי, חזרה יום אחד וחזרה קצת מבואסת מבית ספר, על איזשהו מצב של איזשהו אירוע חברתי שהיא רצתה יותר שילדות השתתפו וזה לא עבד, ובמקום כאילו במקום להעצים אותה, לי ואשתי התחילה לדבר איתה דווקא על התחושה הכואבת שהיא חוותה. ואני ככה ממרומי הניסיון שחשבתי שיש לי, הסתכלתי על אשתי ואמרתי, לי, כפר עליך, מה את עושה? כאילו, את מדברת עם הילדה על מה מפריע לה ומה כואב לה, ואת מעצימה את זה. ולי ממשיכה, מה הפריע לך, שכאב לך נורא, שהיה לך חשוב שהילדים עוד יהיו איתך, וזה משהו לא עבד שם, ודווקא בזכות השיחה על ההפסדים ועל הכאבים, דווקא שם קרני צמחה. ולצערי אני אומר, בנקודה שבה אנחנו מסתכלים על על המושג ניצחון או הפסד בתור משהו שאנחנו רוצים פחות לייצר הפסדים, כישלונות, חוויית הפסד, אני אומר דווקא אנחנו רוצים לדבר ולהעצים שיחה על ניצחונות, הפסדים, בס, הציונים, דברים שלא הסתדרו, בין אם זה בחוג, בין אם זה בכיתה, דווקא לייצר שיחה על הדברים שהם נחשבים הישגים של הילדים, ועל הדברים שנחשבים עבור הילדים הפסד. למה? כי אם אנחנו לא מדברים על ההפסדים, על דברים שלא הולכים, על הקשיים, ולא ממש פותחים שיחה עם זה, אנחנו לא מאפשרים לילד להביע את הרגש שמציק לו, ואז יש איזשהו חסימה גם מרגשות טובים. אני ככה נותן, ואני לא אכנס יותר מדי לזה, אבל כשאתה מונע מרגש לא במרכאות, לא ראוי, שלילי, להיות על השולחן, אתה באיזשהו מקום גם חסום מלאפשר לילד להרגיש את הרגש החיובי, רצוי, ראוי שהוא רוצה להיות בו. זאת אומרת, אם אני נמנע מלדבר עם הילדים שלי על, על הפסדים, על בסה, על בושה, על, על חוויית פספוס, אני גם באותו מקום מונע מהם שיחה על חוויה של להרגיש ראויים, להרגיש בעלי ביטחון, להרגיש בעלי ערך. זאת אומרת שאם העיקרון הראשון יתעסק בכם כהורים, או בנו כהורים, שזה אומר, אני רוצה לתת לילד שלי את הזכות לראות אותי מגשים את עצמי, נקודה. כן? לא, זה לא, אני אשקיע בילד ואז אני אפנה זמן לעצמי. לא, ההשקעה בילד מתחילה כשאני נע בחתירה לעבר יעד ראוי. שתיים, אני רוצה לייצר שיחה על ניצחונות והפסדים עם הילדים על עצמנו ואיתם ועליהם. והדבר הזה טוב שיהיה בכל רגע נתון. זה אומר שאולי זה יכול להיות שיחה אחרי ארוחת ערב, או בדרך לבית ספר, או כאילו להכניס לנו את זה בראש. כי ברגע שהם רואים שאנחנו כהורים מדברים על דברים שהם מבאסים אותנו, מסמכים אותנו, זוכרים? הילדים מקליטים, אומרים, וואו, בונה, זה, איזה קטע, זה אבא ואמא מדברים על זה, אז גם לי מותר, וגם אני יכול. ושימו לב, אנחנו מתעסקים בלאמן את הילדים שלנו להיות ווינרים, בלי שאנחנו אומרים להם את זה. ולכן, כאילו הדמות לחיקוי שאתם, בכך שאתם חותרים להישג זה אחד, שתיים, הקרקע הפוריה לדבר על ניצחונות והפסדים, זה השני, סליחה, הראשון זה, אתם המודל לחיקוי הכי טוב כשאתם חותרים ליד ראוי, שתיים, כשאתם מייצרים שיחה על ניצחונות והפסדים, והייתי רוצה שתחשבו רגע על כל סוף יום כזה, או איזשהו פעם או פעמיים בשבוע, באופן יזום, להתחיל לדבר על הדברים שלא הלכו לכם. או דברים שעבדו לכם, ולנסות אם אפשר להרבב ביניהם. וזה יכול להיות שיחה כזה שאתם באים הביתה, ואתם אומרים, בוא נשמע, היה לי חשוב, אני רציתי להשיג משהו היום, ועבדתי עליו נורא קשה, וזה לא עבד לי. מה אתה אומר, בן? וככה, ונהל את השיחה עם הילד. לא להגיד לו, בן שלי, אתה רואה? אני דיברתי איתך עכשיו, אבא, הוא חותר לעבר יעד, הוא רוצה להשיג משהו בעבודה, לא הלך לו, תראה, ראית איזה אבא גבר, הוא מתקדם, הוא משת... לא, לא, לא ככה, לא ככה. אל תמעיטו באינטליגנציה הרגשית של הילדים שלכם, אני יודע שאתם לא עושים את זה, אבל לפעמים בורח לנו, תדברו ותיתנו לסאבטקסט, לתובנה ולמשמעות שמתחת לפני השטח לחדור אליהם ברמה לא מודעת. זאת אומרת, תנהלו שיחה על, וואו, אני כבר חודשיים מנסה משהו ולא הולך לי, מה את אומרת זוהי? תיתנו להם לענות. ברגע שננהל שיחה על ניצחונות והפסדים, על משברים והצלחות בצורה הרמונית, הם לבד יבינו, וואו, הצלחה זה לא הדבר הזה שמשיגים כאילו בלחיצת כפתור, וזה ישר מגיע כמו שאני רואה באינסטגרם, או כמו שאני רואה כשאני רואה איזה סרטון מגניב ביוטיוב. ואת זה הם יכולים לקבל רק שאתם מאפשרים את הדבר הזה. זאת אומרת שברמה לא מודעת, הילדים מבינים שזה ראוי וטוב לדבר ולחשוף ולשתף על הדברים שעובדים ולא עובדים. אז הפרקטיקה היא לבחור אפילו היום, בארוחת הערב או בשיחה עם הילדים, לא להגיד בן שלי, בת שלי, בואי רגע נעשה שיחה על ניצחונות והפסדים, אלא פתאום תוך כדי האוכל, או תוך כדי איזושהי ישיבה, או תוך כדי הליכה, או מצב שבו אתם מדברים, פשוט תספרו על איזה כישלון שכואב לכם עליו, על איזשהו יעד שלא השגתם, על איזשהו מטרה שהייתה באמת חשובה לכם והיא לא הושגה. ואל תצפו לשום דבר שיקרה חוץ מלהניח את האישור לדבר על ניצחונות והפסדים, וכמובן, אתם יכולים לדבר בצורה הכי יפה על איזשהו הישג שהשגתם, ושאתם נורא שמחים מהדבר הזה, וזה קרה אחרי דרך משמעותית, ועד אפשר להתחיל לנהל שם את הדבר הזה. אוקיי, זאת אומרת שהעיקרון השני בא ואומר לייצר באופן קבע שיחה על ניצחונות והפסדים, על משברים והצלחות, בלי לנסות לפתור, בלי לכתוב שלטים גדולים ולהגיד, אבא, מדבר איתך עכשיו על, אני אגדל אותך כווינרית, אני חנך, לא צריך להגיד לה את זה, הם לומדים את זה ברמה לא מודעת, בסאבטקסט וברמה לא מודעת של מה שהם חווים מאיתנו כשאנחנו מנהלים. מה שמוביל, העיקרון השלישי, שנראה לי שאתם כבר קולטים אותו, שזה להעצים את ההשקעה בדרך ללא תלות בתוצאות שלהם. עשיתי הרצאה שבוע, וכשדיברתי על עיקרון מפתח שאתם מכירים בביולוגיה של הווינרים, שלהיות ווינר זה לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה. זה אומר שאנחנו כהורים, אם אנחנו רוצים לבנות את הילדים שלנו כווינרים, אנחנו רוצים גם כאן, בלי שהם ישימו לב, להעצים את ההשקעה והמאמץ שלהם בדרך לתוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שהם. ואז הייתה משתתפת בהרצאה, שאמרה, רגע, אני לא מבינה, אז על מה אני מעריכה את הילדים שלי, אם הם כאילו חוזרים והביאו איזה ציון טוב במבחן, או שהלך להם, מה, וואלה, היא הביאה שאלה נכונה, כי היא באמת אומרת, רגע, אז תשמע, הבן שלי בא עם ציון טוב, מה אתה רוצה, שאני אגיד לו, וואלה, כפיים על הדרך, אז העיקרון הוא די פשוט, אני אתן לכם אותו במספר, תמיד זה קל, עיקרון ה-90-10 אומר, אני 10%, 10%, כפיים על הציון, 90%, התעלפות על הדרך, מתעלף על הדרך שהיא עשתה. למה? וכולנו מבינים. אם הילדים שלי הביאו ציון 100 במבחן, ואני משבח אותם על ה-100, 90% אני רק אף עליהם על ה-100, ואיזה ציון, ואיזה כיף, ומדהים, וחלום, ווואו, אז בעצם הילדים הבינו שהערך הנמדד הוא התוצאה, ואז לקראת המבחן הבא הם בסטרס לגבי התוצאה. למה? כי הם למדו מאבא, שאבא אוהב אותי יותר כשאני מביא ציון. ומצד שני, אם אני שבח 90% מהשיחה איתם, את הדרך, את המאמץ, ראיתי שלמדת, שמתי לב שיכולת או שיכולת לצאת אבל השקעת ובחרת להיות עוד פעם, ראיתי שהוספת תרגול ותגבור, אז גם ביום שהיא לא תביא ציון טוב, היא תרגיש בעלת ערך וראויה מעצם היותה על המאמץ וההשקעה, ואז היא תהיה הרבה פחות בסטרס לגבי כל מאמץ, מבחן, אירוע, דיבור מול קהל, בכיתה, חוג, אקרובטיקה, או לא משנה מהו המקצוע הנכון. ועוד פעם, כל מה שאני אומר נכתב בכל כך הרבה ספרים ומחקרים, מהספר כוחה של נחישות של קארל דווק, שמביאה לא מעט מחקרים על ההבדל בין שבח על התוצאה ושבח על המאמץ, ולא חסר באמת דרכים, וגם זה די הגיוני, אבל בורח לנו כהורים. למה? כי הילד השקיע עבד, וכשהוא בא עם ציון טוב או פחות טוב, קשה לנו אולי לנתק את ההתלהבות והשמחה מהתוצאה שהוא או שהיא הביאו הביתה, ולהבדיל קשה לנתק את האכזבה גם כשהילד טיפה מאוכזב. זה מצחיק, אבל וקצת אפילו כואב, כי העיקרון שאנחנו רואים כשאנחנו עובדים עם הורים של ספורטאים, אז יש ממש עיקרון שאני קורא לו מנצחים קניון, מפסידים חניון. מצב שבו ההורים, כשהילד מנצח במשחק, לוקחים אותו לקניון, כן, מנצחים קניון, מפסידים, הולכים לחניון והביתה עם דממה ושקט מופתי ברכב. למה זה קורה? כי ההורה מראש מעצים בחיים שלו אך ורק את התוצאה ולא את הדרך. אז כשאני מביא את העיקרון השלישי שאומר להעצים את ההשקעה בדרך ללא תלות בתוצאה, או להעצים ולתת שבח, פרגון, תמיכה, חיזוק, להפוך את הדרך לתוצאה, זה אומר שאנחנו כהורים רוצים להתחיל לעשות את זה בעצמנו. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יכולים להיות תוצאתיים, תגי מחיר בחיים, ולבוא ולחנך את הילדים אחרת. הייתה לי פעם שיחה בתחילת דרכי, ולדעתי היה בשנים הראשונות כמאמן מנטלי, והגיע ספורטאי צעיר, והוא היה חרדתי ברמות מטורפות. כל הפסד בוכה, דמעות, בא הביתה, מסתגר בחדר, כל ניצחון חוגג לדקה, אבל אז נהיה בסטרס כי הוא צריך לשמר את זה. וההורים הגיעו בדאגה ואמרו, תקשיב, הילד פשוט כאילו בטירוף, כל הפסד גומר אותו, כל ניצחון גורם לו להיות שמח, אבל אז אחרי שנייה הוא נכנס ונתקף חרדה, וניסיתי להבין למה זה קורה. אמרתי להם, טוב, אני הבנתי, תנו לי זה, את הזמן היקר עם הילד. יושב עם הילד, אני אומר, תגיד, איך ההורים? על מה ההורים מדברים בבית? לפני שבכלל התחלנו לדבר, אמרתי, תקשיב, עוד לא התחלנו את השיחה, אבל מה קורה עם ההורים? על מה הם מדברים בבית? הוא אומר, לא יודע, אני שומע כל הזמן שהם מדברים ביניהם על מה קורה אצלו בעבודה ומה קורה אצלה בעבודה, ולמה זה לא מתקדם ולמה זה מתקדם, ויש שיחה על המתחרים. וכשכל שהתחלתי לחקור, הבנתי בצורה הכי כלילה בעולם, שאיך הילד לא יהיה בחרדה, בלחץ וב-up and down כשהוא מפסיד או מנצח, כשכל מה שהוא רואה בבית זה באמת העצמת תוצאות ולא דרך. והסטרס בבית כמובן מושלח ישירות לילד. ואז הבנתי שזה, אגב, זה תמיד קורה. האימונים המנטליים, ההורה רוצה את זה בשביל הילד, ואז אתה מגלה שההורה צריך את האימון המנטלי, כדי שהוא יוכל להיות הרבה יותר נינוח, ולהסתכל על דרך אינסופית, במקום על תוצאות קצרות טווח, שבונות לנו ערך עצמי תלותי. ולכן, אם העיקרון הראשון היה, אתם המודל לחיקוי, ואתם רוצים להראות את עצמכם כהורים מגשימים, העיקרון השני היה לייצר שיחה על ניצחונות והפסדים באופן יזום, בלי שלטים, אני עומד לדבר איתך על זה, העיקרון השלישי זה להעצים את הדרך ללא תלות בתוצאה. כן, תהיו שמחים על התוצאות שלהם, אבל 90% מהשיחה, תגידו, וואו, איזה מגניב, זה ציון אדיר, הבאת אלוף, אלופה שלי, איזה כיף, מגניב, טוב להגיד את זה. גם הילדים השקיעו, הם שמחים לקבל את השבח. אבל אז מהר מאוד להסיט את השיחה. אבל אני אגיד לך, בן שלי, על מה אני הכי שמח, מבסוט ומאושר. אני אגיד לך, אצלנו בבית אנחנו אוהבים לראות אותך או אותך, כמובן, ואז תמצאו, ואתם צריכים לזהות ולעקוב אחרי הדברים שבאמת הייתם גאים בהם בדרך לתוצאה. בסוף אנחנו רוצים לבנות ילדים בעלי ערך עצמי ללא תלות בתוצאה, שזה לא אומר שהם לא רוצים תוצאות, זה שאומר שהם לא איבדו את הפחד להפסיד. זה הסיפור של להיות בעל ערך ללא תלות בתוצאה. והדרך היחידה לילד לאבד את הפחד להפסיד, זה שהתוצאה לא תהפוך אותו ליותר או פחות טוב כאדם בעל ערך. כי ברגע שהתוצאה מספרת לי סיפור על מה התגובה שתהיה, זאת אומרת, אני יודע שאם אני אביא ציון טוב, אני אקבל תגובה יותר שמחה בבית ובחבר'ה, ואם אני אביא ציון פחות טוב, אני כבר צופה שאני אחווה תגובה לא משהו, אני הבנתי. אז נהיים ילדים שיש להם אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, כי הם למדו לקשר בין תוצאה לערך עצמי. מה שאנחנו רוצים לעשות עבור הילדים, וזה עוד שנייה אני מביא את זה בעיקרון הרביעי, זה בעצם לייצר מערכת יחסים חדשה עם תוצאות. וזה העיקרון הרביעי. אם העיקרון השלישי היה להעצים את ההשקעה שלהם בדרך ללא תלות בתוצאה, העיקרון הרביעי זה לקחת אחריות על מערכת היחסים של הילדים שלנו עם תוצאות. וכאן עוד יהיה לנו לא מעט לדבר ולא מעט פרקים קדימה, אבל אם תחשבו על זה, הילדים שלנו נולדים אלופים. כשהם גדלים, או יותר נכון בימים הראשונים שלהם, הם פשוט מושלמים. אין בהם פגם, ללא רבב, הם מקבלים אהבה ללא תנאים. לקראת גיל שנה הם התחילו ללכת, הם יפלו, יקומו, יפלו, יקומו, אנחנו כמובן נעודד אותם. הילד לא יחווה איזושהי חוויית אובדן ערך, או אובדן זכות קיום, או איזושהי חוויה שהוא לא אהוב כשהוא ייפול וילמד ללכת. למה? כי כולנו יודעים, אנחנו תומכים בילדים, מפרגנים להם כשהם נופלים וקמים עד שהם ילמדו ללכת. זאת אומרת, זה לא שאנחנו, כאילו נגיד לילד שנופל, שמע, מתוקי, זה לא הולך לעבוד העניין הזה של הליכה. אתה והליכה זה לא, זה לא ממריא הדבר הזה. לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מחבקים ואוהבים ומעניקים להם את האהבה ללא תנאי, אבל יהיה איזשהו שלב באמת שפתאום ילד יחווה את הקשר הראשון הזה, את הצריבה הראשונה. מי שכתבה על זה בצורה מדהימה והולך להיות לנו פרק יחד, זאתי אנבלה שקד, שממש אני מצפה לפרק איתה, היא פשוט אדם מדהים, מנחת הורים אדירה, ויהיה לנו פרק על זה, והיא כתבה בספר שלה בצורה מופלאה את הרגע הזה שבו אדם חווה את הצריבה הנפשית הראשונה הזאת, כשהוא לומד שתוצאה תעיד על הערך שלו כאדם. ואנחנו מכירים את זה בביולוגיה של הווינרים לאורך ולרוחב, אבל יהיה לנו זמן והזדמנות גם לדבר על זה בפרק עתידי שלנו יחד. וכשאנחנו מסתכלים באמת על תהליך ומסע של ילד, הוא נולד אלוף, ואני תמיד אומר, אתה נולד אלוף ואתה נהיה מעולף. מעולף למה? מעולף להבנה שתוצאה, כישלון או הצלחה, ישפיעו או יהיו מקושרים לערך העצמי שלך כאדם. ואם אני למדתי שכשאני עושה איזשהו מהלך, פעולה, מרים יד בכיתה וטועה, או עושה איזשהו טעות בחוג, במשחק, או שמדבר מול הכיתה ושוכח את המילים וילדים קצת צוחקים, אני לומד מהר מאוד, מהר מאוד, שיש קשר בין המעשים שלי לתגובה של העולם, ואז אני יכול לבחור אסטרטגיה. האסטרטגיה לדעתי הכי כואבת של ילד שגדל להיות אדם חסר ביטחון, זה שהוא לומד לקשר בין כישלון לאובדן ערך. זאת אומרת, אני פועל ולא הולך לי, ואז בעצם אני מבין שרגע, סכנת הקיום שלי תלויה בהצלחה או בהפסד של מעשים שאני עושה בעולם. הרבה ילדים בשלב הזה יבחרו באסטרטגיה הקלאסית של הימנעות, ובשלב הזה אני פשוט משחק את משחק החיים על בטוח. למה? כי מערכת היחסים שלי עם תוצאות לא נכונה. אנחנו רוצים להעניק לילדים שלנו מערכת יחסים חדשה עם תוצאות. אנחנו לא רוצים להוביל אותם להצלחה, אנחנו לא רוצים שהם יהיו ווינרים. אנחנו רוצים שמערכת היחסים שלהם עם תוצאות תהיה של ווינרים. זאת אומרת, השאלה האמיתית היא לא האם אנחנו מובילים את הילדים שלנו להישגים. שאלה לא רלוונטית בכלל. השאלה הכי רלוונטית, האם הצלחנו לבנות לילדים שלנו מערכת יחסים נכונה עם תוצאות? ומערכת היחסים הנכונה עם תוצאות היא אותה מערכת יחסים שבה אין קשר בין ניצחון, הפסד, לתחושת הערך שלי כאדם. והרעיון כאן הוא להתחיל לייצר לילדים שלנו הבנה שהאדם שהם תמיד יהיה מוגן ללא תלות בתוצאה. זאת אומרת, כבני אדם אתם תמיד תהיו אהובים אצלנו בבית, כבני אדם אתם תמיד תהיו, אנחנו רוצים שתחתרו ושתשקיעו ושתהיו לעבר, זוכרים אמרנו? שתהיו אתם בתנועה לעבר יעד ראוי שזה מדהים, אבל בו זמנית אתם חייבים להבין שכבני אדם אתם שווים ובעלי ערך. אני רוצה שתמצאו את הדרך להגיד להם את זה. עכשיו, אל תצפו שהם יבינו את זה, אבל הנשמה שלהם תבין את זה. זאת אומרת, זה יכול להיות ככה בתוך יום, אחרי יום, בסוף יום, שאתם לוקחים אותם לישון, ואולי הם, לא יודע, מקריאים סיפור או מקסים אותם, ופתאום אתם אומרים להם, אני רק משהו קטן חייב להגיד לך לפני השינה, מי שאת, כמו שאת, אבא, אמא, אנחנו אוהבים אותך ככה, כמו שאת, ולא לצפות שהיא תבין. הנשמה תבין, ובדרך כלל הם גם יעשו כן עם הראש, אבל הרעיון כאן הוא שאתם רוצים לפתח ולהעניק ערך לאדם שהם ללא תלות בתוצאה. הם, בסופו של דבר, בסוף היום, זקוקים לאישור הזה שהם בסדר, ושהם מוגנים, ושהם אהובים. הם לא צריכים שום דבר חוץ מזה. ואנחנו רוצים להעניק להם את זה, ולהתחיל לחזק ולבנות את מערכת היחסים החדשה הזו. ואפשר לומר, והיה לך יום שבו עשית מלא דברים, וחזרת ממשחק, והיה לך אימון, והיית בחוג הזה, או שהיית בצופים, או שחווית את המבחן שהיה לך בכיתה, וזה מדהים, והיה לך את היום הזה, רק תדעי שפה בבית, תדע שפה בבית, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים אותך ללא תנאי. וחשוב לי שתדע את זה רגע לפני שאתה הולך לישון, כדי שבאמת תוכל לישון בכיף וזה בסדר, כאילו, ואז לתת נשיקה וללכת. שימו לב, כל העקרונות כאן, אין בהם ציפייה לתשובה מהילדים. אין בהם איזה ציפייה של, כן, אבא, הבנתי, אני בעל ערך ללא תלות בתוצאות, הבנתי. לא, זה לא לצפות לזה, למרות שצפו לשיחות מרתקות במקום הזה. מוביל אותי לעיקרון החמישי. אנחנו בקצב טוב. העיקרון החמישי אומר, לחלום בגדול ולשחק בקטן, אוקיי? העיקרון הזה הוא עיקרון שכמובן מעוגן בצורה הכי יפה שיכולה להיות, במחקרים הכי, לא רוצה להגיד עוצמתיים, אלא הכי מדויקים על הצבת מטרות שקשורה במה גורם לבן אדם להיות במוטיבציה לאורך זמן, גם על המחקר הזה דיברתי לא מעט בביולוגיה, המחקר של לוק ולייטם על הצבת מטרות, ויש עיקרון אחד שמדבר על, על טווחי הזמן שבהם אנחנו צריכים להגדיר מטרות. והרעיון הזה שנקרא קרבת המטרה, goal proximity, בא ואומר שברגע שאנחנו מציבים לעצמנו מטרות שהן מצד אחד קרובות קצרות טווח, אבל אנחנו יודעים מהם המטרות הקצרות טווח שמשרתות אותנו לעבר מטרות ארוכות טווח, ברגע שבמילים שלנו, ברגע שיש לי מטרה רחוקה ומטרה קרובה שקשורות אחת בשנייה, אז המוטיבציה שלי נשארת גבוהה, וגם אני מרגיש שאני בחתירה והתקדמות לעבר היעד. איך זה קשור לילדים שלנו? אנחנו כן רוצים לאפשר להם ולדבר איתם על חלומות גדולים, אבל אז אנחנו רוצים לעזור להם לשחק בקטן ולהציב את המטרות הכי הכי קטנות שיכולות להיות. זה אומר ממה אני יכול לעשות בדרך. מחר בבוקר, אם הילדים שלכם שואפים או רוצים להיות, לא יודע מי, ספורטאים, או רוצים, ראינו כמה מטרות מגניבות, או להיות חיילים מצליחים, אפילו ראינו שזאת מטרה שכבר יש בביולוגיה קידס של ילדים שרוצים. יש לנו מישהי שכתבה שהיא נורא רוצה לדעת לדבר מול קהל, כי היא רוצה לחוות שיפור משמעותי באופן שהיא באה עם מבטא ומביאה רטוריקה של שיחה בכיתה ובכלל. אז אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מעניקים לילדים שלנו את האפשרות לייצר את הצעד הראשון הקטן. ואם ניקח את הדוגמה של האלופה שרוצה להיות טובה יותר בשיחה מול קהל, ויהיה לנו פרק גם על זה, אז אנחנו רוצים לאפשר לאותה ילדה אולי לקבל איזשהו שיעור, או אולי לקבוע איתה עם מאמן או מאמנת, או להראות לאיזשהו או איזושהי הרצאה קצרה, או לצפות איתה על שיחה מול קהל ואיך עושים את זה. ואז אנחנו רוצים לקחת אחריות על המיידי עתידי של הילדים שלנו. מיידי עתידי זה אומר שלכל חלום עתידי אני יודע לייצר מטרה מיידית מחר בבוקר לילד שלי. יכול מאוד להיות שיקח שבוע, שבועיים או חודש לארגן את זה איתו, אבל אנחנו רוצים לאפשר את זה לילד כדי שילמד שמטרות גדולות זה יפה, אבל ההישגים הקטנים בדרך או המטרות היומיות בדרך הם הדבר שיביא אותנו לשם. איך זה נראה בפרקטיקה? אתם פשוט מנהלים את השיחה בצורה הכי גדולה, אם אתם יודעים או חושבים מהם החלומות של הילדים, ואגב אם לא שאלתם זה זמן מדהים לשאול אותם, ולראות איך הם יכולים באמת לתאר את זה, ואז אפשר להתחיל לראות רגע, איך נוכל מחר בבוקר אולי לקדם את זה? מה אתה אומר? מה את אומרת? מה נראה לך? אולי, ואז פשוט למצוא איתם, מה אתם עושים כשאתם עושים את זה? אתם מלמדים את הילדים שחלומות גדולים, יש להם פעולה אפקטיבית מחר בבוקר שאפשר לעשות עם זה. שימו לב, עם מי מתחילים לעשות את זה? צודקים עם עצמנו כהורים. צריכים לשאול את עצמנו רגע, האם לנו יש מעשים קטנים ביומן שתואמים את האדם שאני רוצה להיות בחלום הגדול, בוויז'ן העתידי. וברגע שיש לנו את זה, קל לנו יותר להסביר את זה ולדבר את זה, וזה ממש מתנה אדירה עבור הילדים. אז, עיקרון החמישי, לחלום בגדול ולשחק בקטן, לדבר איתם על חלומות גדולים, אבל לחבר אותם למעשים קטנים ביומיום שיקדמו אותנו לשם, ואז הם יבינו שיש ערך ביגיעה, יש ערך במסע, יש ערך במאמץ, ואז אנחנו מתחילים לחבר את כל הנקודות. העיקרון השישי, אל תתבאסו עליי, כן? אבל הוא נקרא לזהות את הפוטנציאל הריאלי של הילד, ולא את הפוטנציאל המדומה שאתם חושבים או רוצים שיהיה לו. אני חוזר על זה. העיקרון השישי אומר, לזהות או לאפשר לילד לגלות את הפוטנציאל הריאלי שלו, ולא את הפוטנציאל המדומה שאתם חושבים או רוצים שיהיה להם. למה אני שם את זה כאן? כי יש שיחה באמת כאילו השראתית כזאת, שאתה יכול להיות הכל, והכל אפשרי. וואלה, לא הכל אפשרי, אבל מה שהילד שלך נועד לעשות בעולם הזה, בשליחות שלו, הוא ביג טיים אפשרי. וכשאני בא בתפיסה שהילד שלי אמור להיות משהו, אני מקבע את מי שהוא נועד להיות. זאת אומרת, אני באתי עם תפיסה שהילד שלי אמור להיות, שהבת שלי אמורה להיות משהו, כן, יש לה פוטנציאל להיות זה, לא, מאיפה אתה יודע שיש לה פוטנציאל להיות את זה? זאת אומרת, לא מעט פעמים אנחנו מונעים מהילד להיות את מה שהוא נועד להיות, בגלל מה שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות, או מה שאנחנו רוצים שהוא או היא יהיה. ואכן, כשאני אומר הפוטנציאל הריאלי, אני אומר, רגע, שנייה רגע, בואו נראה באמת איפה ומה הילד נועד לעשות, והדרך לעשות את זה היא באמת לאפשר משהו שאנחנו יכולים להגדיר אותו בתור צמיחה אורגנית, וצמיחה אורגנית אומרת אל תפריעו. יש לילד מסע שצריך לעבור כדי, יכול מאוד להיות, ואגב זה משהו שאני חושב שהוא מתנה לכל ילד, לתת ולאפשר לילד לא מעט מגרשים, חוגים שונים, התנסויות שונות, כדי לראות איפה הוא יכול לצמוח. אבל אם אני מקובע בראש שהבת שלי אמורה להיות טניסאית, או הבן שלי אמור להיות, לא יודע, משהו, ואני נועל את זה, ודי ככה קובל את המטרה להיות הנמנע מהילד, לזהות את הפוטנציאל שבו הוא נועד להיות. עכשיו, מה זה פוטנציאל ריאלי? זה כשאנחנו מזהים את אותו ניצוץ, את אותו יכולת, את אותה מתנה שיש לילד, ומשם מתחילים להעצים בעוד אחוז, שתיים, בעוד 10%, כל אחד מהדברים. עכשיו, הייתי רוצה אני להיות אולי מלא דברים, אבל אני טוב במשהו מסוים. ולכן, אני מקבל באהבת הפוטנציאל הריאלי שלי, את הכוחות שלי לא משקיע בדברים שאולי חשבתי שאני אמור להיות, כי יש לי מתנה נורא גדולה כאן. ולכן, כשאני מסתכל על זה, אני אומר, רגע, שנייה, זה מצב שבו אני רוצה לא לנסות לכפות על הילד את מה שאני חושב שהוא אמור להיות, כי אני חושב שאני סוכן או מאפיין טוב של פוטנציאל, של אני יודע מה הוא אמור להיות, הוא יכול להיות כזה, את מי זה מעניין, מה אני חושב. ואני באמת אומר את זה, כי הילדים שלנו, יש להם איזושהי דרך, והדרך שלהם לא אמורה להיות הדרך שלכם. ברמת מי שהם אמורים או יכולים להיות. יש להם את היכולות שלהם, את המיומנויות שלהם, וכשאנחנו מנסים במרכאות, כן, לכפות את הדרך שאנחנו מאמינים שצריכה להיות להם, יש מצב שאנחנו מפספסים את מי שהם נועדו להיות. אז הנשמה של הילד יורדת מהעולם, הנשמה שלנו ירדה בעולם עם משימה, עם פוטנציאל ועם יכולות להגשים את המשימה הזאת. ואנחנו לא אמורים להיות אלה שמחליטים מה המשימה הזאת צריכה להיות. זה נולד מלמעלה, בורא עולם שם את זה, נעץ את הזרע המיוחד, ואנחנו רוצים לעזור להם לגלות את זה. אוקיי? והרבה פעמים יש לנו בראש איזה פוטנציאל מדומה שאנחנו חושבים שיש להם, אבל דבר מדהים קורה כשאנחנו משחררים קצת ונותנים לילד לזהות לבד איפה הדברים שהולכים לו. למה זה קריטי? כי הרבה פעמים כשאנחנו כביכול מריצים את הילד על איזשהו מסלול, אז הילד קולט שאנחנו משקיעים בו, ואז הילד לא יכול באמת לבחור לזוז. הילד פוחד אולי לעבור הרבה פעמים בתהליכי אימון מנטלי לכדורגלנים, בין אם זה כשאני עשיתי זאת בתחילת הדרך באחד על אחד עם כדורגלנים, ובין אם זה היום עם הצוות שלנו, אחת לכמה תהליכים, הילד פורש מכדורגל. וההורים עודים לנו ביג טיים, כי הם לא קלטו שבעצם הילד חי את הפוטנציאל המדומה של ההורים, במקום לחיות את הפוטנציאל ריאלי האמיתי שלו, שהוא בכלל רוצה לעשות דברים אחרים. זה הדבר יותר ריאלי ונכון עבורו, ושם אפשר להתפוצץ ברמה של התקדמות והשקעה. אז בעצם, כאילו משתמע פה ככה, בין המילים, כמו שאתם רואים, זה שככל שאנחנו פחות דוחפים, התהליך של הילד מתבצע באמת בצורה הרבה יותר אינטימית, טובה, קלה, משוחררת, ו... כשאנחנו מסתכלים על זה, זה מוביל אותי לעיקרון השביעי והאחרון, שהעיקרון הזה אומר, אל תנסו לתקן שום דבר, אלא לחזק איתם את מה שקיים. זאת אומרת, הילד לא צריך תיקון, הילד לא צריך עזרה, הילד רק צריך כיוונון ועטיפה הכי טובה ובריאה שלנו כהורים. הילד לא צריכים, הם לא צריכים אותנו כמנטורים, כיועצים. אני חושב שהם צריכים אותנו רק כאילו כאבא ואמא. וזה אומר שיש בהם כבר יכולות מדהימות, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאפשר להם ליפול ולקום בקרקע בטוחה. אני חוזר על זה, המטרה שלנו זה לא שהילדים יצליחו בחיים, המטרה שלנו זה שהילדים שלנו יצליחו לבנות מערכת יחסים מעולה עם ניצחונות והפסדים. זה הניצחון, אני חוזר על זה, המטרה היא שלא הילדים יצליחו בחיים. מי קבע מה זאת הצלחה? המטרה שלנו היא לבנות ילדים שללא תלות בתוצאות חייהם והדרך שהם יעברו, הם יחוו באמת איזושהי חוויה שהם שווים בעלי ערך, שחלק מהדרך זה באמת ליפול, להתרסק, לחוות את כל מה שאנחנו מכירים מהחיים, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא קודם כל לאמן ככה את עצמנו, ואז להצליח לעשות את זה ולהעביר את זה גם לילדים, כי בסופו של דבר הם על אף שהבנות שלי לפעמים מורטות לי את השערות, אני חולה עליהן, והן המורות הכי טובות שלי, והן נותנים לי את השיעורים הכי, הכי הכי טובים, וכשאנחנו ניגשים לדבר הזה ככה, אני חושב שיש לנו הזדמנות אדירה, באמת לחיות וללכת לישון, ולהגיד שבאמת נתנו את הטוב ביותר לילדים שלנו. אז אני חוזר על הטופ 7, איך לאמן את הילדים שלנו, להיות ווינרים, בעלי ביטחון עצמי, בלי שישימו לב. אחד, זוכרים, אתם המודל הכי טוב לחיקוי שלהם, זה אומר, אתם מחויבים ברמה הכי מוסרית להגשים את עצמכם, כי כשהילדים שלכם רואים אתכם נעים וחותרים לעבר יעד ראוי, הם מבינים איך הדבר הזה אמור לקרות גם אצלם. לא לדבר איתם על זה, להראות להם את זה. שתיים, שיחה על ניצחונות והפסדים. מכניסים לשיחה מהבוקר עד, לא יודע מה, ארוחות ערב ועד שיחות וואטסאפ, לדבר על ניצחונות והפסדים. שלוש, להעצים את ההשקעה בדרך, ללא תלות בתוצאה. ארבע, לבנות מערכת יחסים חדשה עם תוצאות. זוכרים? אמרנו, ילד בונה אסטרטגיה של אימנעות, כדי מה? לא לאבד את הערך העצמי שלו, או בונה אסטרטגיה של אני רק אשיג דברים כדי לבנות את הערך. אנחנו רוצים לבנות את הערך בצורה אחרת. איך עושים את זה? דיברנו על העיקרון החמישי, לחלום בגדול ולשחק בקטן, לדבר עם הילדים על חלומות ולעזור להם לחבר מעשים ביום יום. שש, לראות ולזהות איתם את הפוטנציאל הריאלי שלהם ולא את הפוטנציאל המדומה. העיקרון פה בא ואמר, יש לילדים שלכם את הדרך שהם נועדו לעשות, והרבה פעמים יש מצב שהיא תהיה שונה ממה שאתם מכוונים עבורם. 7, אל תנסו לתקן, אלא רק מה? רק לכוון, לכוונן, להיות הורים, אבא ואמא, קרקע בטוחה, כדי שהילדים שלכם ידעו שלא משנה מה יקרה, תמיד יהיה לכם אתכם. ואני אקח את זה כמילים אחרונות לפרק. זה הדברים שאתה לומד רק כשאתה נהיה הורה. והזדמנות אדירה, אני חושב בנקודה הזאת, לומר תודה להורים שלי. ומי מכם שיש לו את הזכות ואת האפשרות לומר תודה להורים שלו, אני חושב שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות היום, לפני שאנחנו מדברים. אולי תרצו לשלוח להם הודעה, אני אנצל את הפרק הזה להגיד להורים שלי, לאמא סימה כפרה עליה ואבא צ'יקו, צ'יקו זה השם כינוי מהחברים, קוראים לו יעקב, שעשו את הטוב ביותר עבורי, ושהשקיעו ושפשוט כאילו היו all in עבור הילד הזה שנקרא איתן, שהם גידלו ונתנו לו הכל והשקיעו את כל כולם, לא השאירו גרם של, 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 של חוסר בלתת, וזה הנוכחות שלהם וההשקעה שלהם, שהיא המתנה הכי גדולה שקיבלתי, ואני חושב שבלי המעטפת הזאת, אין סיכוי שהייתי יכול בכלל לחשוב על עצמי כאבא, ולקבל מודל באמת אמיתי למה זה, מה זה להיות הורה שמתמודד עם כל האתגרים הכי משמעותיים כשילד גדל, כי אתה נהיה פשוט, כאילו נכנסו לך לחיים מלאכיות, ואתה עכשיו במסע מטורף לגדול יחד איתם, וזאת המתנה, אני חושב, הכי גדולה שקיבלתי, הורים שנתנו לי את הטוב ביותר, ולא החסירו ממני כלום, והמשימה אולי שלכם זה להוקיר. עכשיו אולי אם תרצו את ההורים שלכם, מי שזוכה באפשרות להיות איתם בקשר, אז זה ככה מילים אחרונות מהלב לפרק הזה. אז זהו, זה פרק שיצא באמת בהתרגשות אדירה, בגלל שהרגשתי את הזכות האדירה להעניק לילדים את מה שבאמת אני חושב שהם זקוקים להם, וזה כיף אדיר, ובטח לשלוף ככה טיפה מהתוכנית את קו המחשבה שאיתו אני הולך לא מעט, ואני יודע, גם קיבלתי המון הודעות על מתי התוכנית היא כרגע סגורה רק לחברי מועדון הביולוגיה של הווינרים, סליחה, יותר נכון לילדים של חברי המועדון, ובעזרת השם שיפתח אני מבטיח לעדכן ולאפשר את זה גם לילדים שלכם. אנחנו כרגע רצים על התוכנית הראשונה ומדייקים אותה תוך כדי תנועה עם הילדים, ומגלים יותר עליהם ועל איך התוכנית יכולה אפילו לקבל את השדרוגים ואת השיפורים. אני אשאיר לינק למטה למי מכם שירצה שנעדכן אותו כשהתוכנית נפתחת, כדי שתוכלו להעניק את הטוב הזה לילדים שלכם. ואני זהו, מכאן באמת מודה להורים מביניכם שקיבלו את הפרק עליהם, ואיך אתם יכולים להשתמש עם זה עם הילדים. היה לפה לא מעט נקודות שכבר תוכלו ליישם, ולמי שעדיין לא, אז איך שלא נסתובב את זה, גם אנחנו, בינינו לבין עצמנו, אנחנו תמיד נהיה ילדים בפנים. אז את הכלים שדיברתי עליהם כאן, פשוט תיישמו אותם ביניכם לבין עצמכם. בין אם זה שיחה עם ניצחונות על הפסדים, השקעה בדרך ולא בתוצאה, לחלום בגדול, שחק בקטן, לזהות הפוטנציאל הריאלי שלכם, ממש להציב מטרות שתואמות את הכישורים והיכולות שלכם, ולא את מה שאולי הייתם רוצים, וזה אולי קצת לא ריאלי, לא להתבייש לדבר ככה, ולהעניק לעצמכם באמת את האפשרות להתפתח. אז אם היינו כאן יחד בזמן הזה, ולקחתם את הדבר האחד, אני מזמין אתכם פשוט לשתף את הדבר הזה יחד איתי. שתפו אותי בסטורי, באינסטגרם, אני מת על זה שאתם משתפים את התובנות שלכם מהפרקים, או שאפילו תעבירו את הפרק לחבר טוב, או לאבא או אמא שאתם יודעים שהפרק יכול לעזור להם, ואנחנו נדע שעשינו את שלנו, ביג טיים. אז נשמות, שיהיה לכם באמת המשך שבוע מדהים, וימים טובים, אמן, שבהם נגדל דור של ניצחון. צ'או.